נידה דף מ"א, מתחילים בעזרת השם, שלוש שורות מלמעלה, קטני מיהת. מספרים שאחד פעם הגיע לגאון המפורסם רב שלמה זלמן נוירבך, זכר צדיק וקדוש לברכה. בחור צעיר, כבוד הרב, אם אני מגיע מאוחר למניין בבית הכנסת תפילת שחרית, איזה מזמורים אני יכול לדלג ולא לומר אותם? מסתכל עליו הרב ואומר לו, אתה? בחור צעיר? ההלכות האלה לא נוגעות בזמן הזה. אתה תגיע בזמן לבית הכנסת ותתפלל כמו הסדר של התפילה, מתחילה ועד הסוף, אל תדלג שום דבר. נכון שיש הלכות בשולחן ערוך, מה עושים? בן אדם פעם קרא לו אולי אונס, והוא הגיע לבית כנסת מאוחר, והוא חייב עכשיו, הוא רוצה להתפלל בציבור. ההלכה אומרת שזה מאוד חשוב להתפלל בציבור. אז יש דרכים שאפשר באמת את המזמור הזה לדלג וכולי. אבל לכתחילה צריך ללכת בדרך הישרה, בדרך הסלולה. כשתינוק נולד לאוויר העולם, יש את הדרך הישרה איך שהוא נולד. אבל יש תינוקים ש... איך שכתוב, מלך פורץ גדר לעשות לו דרך. הם יוצאים דרך הדופן. איך נקרא תינוק כזה? יוצא דופן. יוצא דופן. אומר רבי שמעון, תינוק שיוצא דופן, אפילו שהוא יוצא דופן, אמו טמאה לידה. זה נקרא וילדה זכר, ואם נקבה תלד. זה נקרא שהוא נולד, אפילו שהוא יוצא דרך הדופן. אבל מגיע רבי יוחנן ואומר, נכון, בסדר, אמו טמאה לידה, אבל מה יהיה הדין לגבי בהמה שנולדה גם כן בצורה כזאת של יוצא דופן? אתה לא תוכל להקדיש קדושת הגוף בהמה כזאת בקדושה של קורבן. אי אפשר להקריב דבר כזה קורבן על גבי המזבח. ככה אומר רבי יוחנן. רבי שמעון מודה שיוצא דופן אי אפשר להקריב על גבי המזבח. והגמרא מביאה ראיה לרבי יוחנן מברייתא מפורשת, ששם מוצאים שרבי יוחנן אומר שיוצא דופן אי אפשר להקריב על גבי המזבח. וזה אנחנו נפתח בעזרת השם את הגמרא. קטני מיהת. מכל מקום למדנו בברייתא שהובאה בעמוד הקודם, יוצא דופן דלא. רבי שמעון מביא בתוך הרשימה של אלה שפסולים להקריב אותם קורבן, בהמה שנולדה דרך הדופן. אז אתה רואה מפה באמת שלפי רבי שמעון יוצא דופן לא קשר לקורבן לגבי המזבח. מה אליו יוצא דופן לקודשים, וכי לא מדברה בברייתא על כל סוגי הקורבנות, ונאמר שאי אפשר להביא קורבן יוצא דופן? אז אם כן יש כאן ראיה. אמר רב הונא ברי דרב נתן, לא מדובר פה בכל הקודשים, אלא ביוצא דופן דבכור. כשבכור נולד, כשנולד ולד ראשון לאמו, אז יש לו קדושת בכור. אבל זה דווקא אם הוא יצא בדרך הרגילה. כמו שאתה אומרת, פטר רחם. פטר זה לשון פתיחה. זה שפתח את הפתח של הרחם. הוא יש לו קדושת בכור. קורבן בכור. אבל אם הוא יצא דרך הדופן, אין לו קדושת בכור. ועל זה רבי שמעון מדבר כשהוא אומר יוצא דופן, שהוא לא קדוש קדושת הגוף להקריב אותו קורבן על גבי המזבח. שואלת הגמרא, בכור? הלימוד שממעטים, מזה שכתוב זאת תורת העולה, המילה זאת ממעטת שיש קורבן מסוים שאם עלה על גבי המזבח, אפילו בדיעבד, מורידים אותו, הוא לא קשר לקורבן. אם אתה מדבר על בכור שעליו נאמר שאם הוא נולד דרך הדופן, אז אם הקריבו אותו ירד, בוודאי שירד. הרי מפטר רחם נפקה. הפסוק אומר שמי יש לו קדושת בכור? זה שפתח את הרחם, אבל זה שיצא דרך הדופן, אין בו קדושת בכור. נו, אז ברור שאם לקחו בהמה שאין בה קדושת בכור, הקריבו אותה קורבן, היא נשבת חולין בעזרה, אז בוודאי שאם העלו אותה למזבח צריך להוריד. לא צריך איזה לימוד מיוחד בשביל זה. שואלת הגמרא מצד שני, אלא מאי, אתה תגיד שמדובר פה על יוצא דופן קודשים של שאר הקורבנות, גם על זה אתה יכול לשאול. זה לומדים מגזרה שווה אמו נפקה, שכתוב לגבי בכור את הלשון אמו, וכתוב לגבי שאר הקודשים את הלשון אמו, לומדים גזירה שווה. כמו שבבכור אנחנו יודעים שיוצא דופן אין בו קדושה, ככה גם בשאר הקודשים יוצא דופן לא יהיה לו קדושת הגוף. תרצת הגמרא, היי מי, אי אפשר להשוות בין שאר הקודשים לבין בכור. אי אמרת בשלמה דקודשים, אם תרצה לומר שהברייתא בא לדבר על יוצא דופן של קודשים, של קורבנות, שזה בא ללמד שאין בו קדושת הגוף, היינו דעת צריכי תרי קראי, לכן מובן למה צריכים שני מיעוטים, גם את הגזרה שווה אמו אמו, וגם ללמוד את המילה הזאת. למה צריכים שני מיעוטים? אחד, את המיעוט האחד של גזרה שווה, לבהמת חולין דהוליד דרך הדופן והקדשה. זאת אומרת, מדובר פה על בהמה רגילה, בלי היסטוריה של קורבנות או משהו כזה, סתם בהמה, בהמה פשוטה, תמימה, שנולד לוולד יוצא דופן. והוולד הזה בעצמו גדל והפך להיות בהמה, שהתורה אומרת, גזירה שווה, אמו, אמו, שאתה לא יכול להקדיש כזה בהמה שנולדה דרך דופן לקורבן, קדושת הגוף. זה לימוד אחד. וחד, לימוד שני, שזה מה שלומדים זאת, המיעוט מהמילה זאת, לבהמת קודשים דהוליד דרך דופן. דהיינו שהיה פה כבר בהמה של קורבן, שהייתה מעוברת וילדה. איך היא ילדה? דרך הדופן, שהוולד שלה אין בו קדושת הגוף. אפילו שבעצם ברגע שהוא נולד הוא כבר קדוש, לא צריך להקדיש אותו. בכל זאת אומרת התורה הזאת, יש לי מיעוט שהוא לא יהיה קדוש קדושת הגוף. וכסבר, רבי שמעון סובר, ולדות קודשים בהווייתן הם קדושים, שמיד שהם נולדים יש בהם קדושה, רש"י לא גורס כאן כי זה לא משנה, בהווייתן הם קדושים, ומה תגיד שמה כשמתחילים להיווצר הם קדושים? לא רק שהם נולדים, אז כל שכן שיש בהם קדושה יותר חמורה, בסדר. אלא היא אמרת, אם תאמר שהכוונה של הברייתא יוצא דופן זה בכור, מה תגיד שיוצא דופן, הכוונה יוצא דופן של בכור? מפטר רחם נפקה. זה, אנחנו כבר לומדים, מזה שכתוב פטר רחם, שאין בו קדושה, אם הוא לא פתח את הרחם, אלא יצא דרך דופן, בשמה צריכים שני לימודים. אבל על כל פנים רואים כאן שהברייתא מדברת על יוצא דופן של שאר הקודשים. ובכל זאת אומר רבי שמעון שאי אפשר להקריב אותו קורבן. ואפילו אם עלה על גבי המזבח כבר הבשר שלו מורידים אותו. אז רואים מפה שרבי שמעון שסובר בדרך כלל שיוצא דופן אמות מעל לידה, אבל לגבי קודשים, כמו שיוחנן אמר, מודה רבי שמעון שאי אפשר להקריב כזה קורבן. אחי נמי מסתברא, באמת יש הוכחה נוספת שהברייתא מדברת בשאר קודשים מדקתני, בברייתא שם כתוב רשימה, הרובע והנרבה, זאת אומרת בהמה שנעשה בה איסור, הייתה עם אדם, והמוקצה שיחדו אותו לקורבן לעבודה זרה, והנאבד שמישהו השתחווה לבהמה הזאת בתור עבודה זרה, והכלאיים שזיווגו שני מינים ונולד הוולד הזה, לומדים מה שכתוב זאת, שהם פסולים, אי אפשר להקריב כזה סוג בהמה קורבן על גבי המזבח. ועד כדי כך, שאם כבר בן אדם כן הקריב, וכבר העלה את הבשר על גבי המזבח, צריך להוריד את זה מעל גבי המזבח. אז נשאלת השאלה, הנה, מאיך הנפקה? האם לומדים את הרשימה הזאת ממה שכתוב זאת? מעט המנפקה, לומדים את זה מלימוד אחר? כי כתוב בפסוקים של פרשת קורבן עולה, שאם עולה קורבנו מן הבהמה כתוב, מן הבקר ומן הצון. אז ככה, יש פה בעצם שלושה מיעוטים. מן הבהמה, כוונה לא כל בהמה אתה יכול לקחת אותה להקריב קורבן. מי לא? להוציא הרובע והנרבה, שנעשה בהם איסור. מן הבקר, מה זה בא למעט? מי לא? להוציא את הנאבד, שעבדו אותו עבודה זרה, השתחוו לו לבהמה הזאת. מן הצון להוציא את המוקצה שיחדו אותו לקורבן לעבודה הזרה. ומן הצון, הוו הזאת, בא להוציא את הנוגח. היה שור, יום אחד חטף עצבים, ונתן עם הקרן שלו מכה חזקה לאיזה בן אדם. היה בן אדם, הבן אדם מת. מה הדין של השור הזה? חייב סקילה? עדים, התראה? טוב, חייב סקילה. ובכן, אתה רוצה לקחת את השור הזה, למה סתם שימות? בוא תקריב אותו קורבן. אדוני, לא צריך טובות, אל תביא כאלה בהמות לקורבן. זה לומדים מהוו של ומן הצון, למעט שכזה דבר אי אפשר להקריב קורבן. עכשיו נשאלת השאלה, בתוך הרשימה הזאת אנחנו מביאים כבר את כל הרשימה שהיה לנו מהמילה וזאת. אז רגע, מה לומדים? מאיפה לומדים? מווזאת או במין ומין ומין? למעט את אלה, למה צריכים שני מקומות? ותו, שאלה נוספת, כלאיים מאחה נפקה, מזאת לומדים שאי אפשר להקריב בהמה שנולדה מכלאיים? מאתם נפקה, הנה יש לימוד אחר, כתוב לגבי קורבנות שור או כסב או עז, כיוולד. אז ממעטים, זה שכתוב שור, פרט לכלאיים, אם הוא נולד מעז וכבס, אבל עד הזה אי אפשר להקריב אותו קורבן. ומאו עז, לומדים פרט לנדמה עם ההורים שלו עיזים, והוא נולד נראה כמו כבס, אתה לא יכול להקריב אותו קורבן לפני הקדוש ברוך הוא. בכל אופן רואים מפה שכבר ממעטים משור או עז, ממעטים כלאיים ונדמה. אז איך אתה אומר שכלאיים ממעטים מזאת, שאם עלה קורבן כלאיים לגבי המזבח אתה מוריד אותו? אלא חייב להיות הצריכו תרי קראי. למה צריכים שני פסוקים גם לגבי רובע נרווה, נאבד, מוקצה וכלאיים? צריכים גם לימוד שכתוב אצל כל אחד מהם וגם מזה שכתוב זאת. חד לבהמת חולין, שבן אדם לקח בהמה שהיא חולין והקדיש אותה, שאתה אומר שלא יהיה זה קדושת הגוף. חד לבהמת קודשים, בהמת קורבן שילדה ולד, אז גם כן אנחנו פוסלים אותה, שאפילו אם היא נפסלה אחרי שהיא כבר הייתה קדושה, בכל זאת אם עלתה למזבח לא תרד. אחד נעמי, אותו דבר גם לגבי יוצא דופן של קורבן, צריכים שני פסוקים, מי צריך תרי קראי. פסוק אחד מדבר על בהמה שהייתה חולין, נולדה דרך דופן, אי אפשר להקדיש אותה קדושת הגוף. ולימוד שני, קודשים, שנולד לוולד, דרך דופן, שלא יהיה אפשר להקריב אותו קורבן. תנו רבנן, המקשה שלושה ימים, אישה שהיה לה קושי מחמת לידה, צער לידה, שלושה ימים, עם דם, היא רואה בהם דם, וילדה ולד, הדין הוא, שאם הדם הזה היה בימים, שאם רואה בהם דם, היא תמאה בתומת זיווה, התורה תיארה את הדם הזה, זה נקרא דם קושי. אחרי זה, כשהיא נולד לוולד, היא רק נחשבת יולדת, והיא לא נחשבת זווה. כי הדם שהיא ראתה, זה דם שקשור ללידה בלבד. עכשיו, פה החידוש הוא מה היה הדין, אם נולד לאחר כך ולד, דרך דופן. אם יצב לה דרך דופן, אז זה לא נחשב דם קושי, אלא הרי זו יולדת בזוב. זאת אומרת, היא נתמת בתור זווה על הדם שהיא ראתה. למה? כי כל המושג שמתארים דם קושי זה רק כשהלידה רגילה ולא כשהלידה היא דרך דופן. ורבי שמעון אומר, הוולד הזה הוא וולד רגיל, ולכן אין זו יולדת בזוב. והיא תהיה תאורה מהתאומה של זיווה. וכאן הברייתא מוסיפה משפט שתכף הגמרא תבאר אותו. ודם היוצא משם... תמה. מאיפה זה משם? ולמה הוא תמה? רבי שמעון מתאר. למה הוא מתאר? מיד הגמרא מסבירה. בישלמה רישה, שנחלקו רבי שמעון ורבנן, כשוולד יוצא דרך דופן, האם אנחנו מתארים את הדם הקושי שהיה לפני הלידה? רבי שמעון לטעמי, הוא סובר שיוצא דופן זה וולד רגיל. נולד לוולד רגיל, למה לא תתאר את דם הקושי שהיה לה לפני כן? ורבנן לטעמי היו, שיוצא דופן זה לא נחשב וולד רגיל. אז אם כן, כיוון שהיא ראתה דם, מה זה משנה קושי לא קושי? זה הכל עניין של לידה, אבל אם זה לא לידה, אז אין הבדל אם זה עם קושי או בלי קושי. אז הדם תימא אותה, היא הייתה בימי זיווה, אז היא הפכה להיות זווה. אז זה מובן. אלא סיפה, מדובר פה בדם שיצא דרך הדופן, ממקום הלידה. אז אם כן, למה כתוב כאן שלפי תנקם התמה ורבי שמעון מתאר? במאי פליגי. זה הרי היה יכולה צריך להיות הפוך. רבי שמעון אומר שיוצא דופן זה לידה רגילה, אז הוא היה צריך לטמא. ורבנן שאומרים שזה לא נקרא לידה רגילה, הם צריכים לתאר את הדם שיוצא משם. מתרצת הגמרא, אמר אבינה, מדובר בברייתא כגון שיצא ולד דרך דופן ודם דרך רחם. הדם של הקושי, מה שיצא שלושה ימים לפני, הוא יצא דרך הרחם. ואז דרבי שמעון לטעמי, שהוא אומר שזה נקרא לידה רגילה, אז לכן דם קושי נקרא גם כן כמו דם של לידה רגילה, שהדם הזה לא מטמא. ורבנן לטעמי היו שהם סוברים שזה לא נחשב לידה רגילה. אם זה לא נחשב לידה רגילה, אז הדם שיצא זה דם זיווה, ודם זיווה מטמא אותה. שואלת הגמרא, מתקיף לרב יוסף, יש לי קושייה אדירה על מה שאמרת. קודם כל, שאלה ראשונה, חדה דהיינו רישה. אז אם כן, אתה מחלוקת בתחילת הברייתא וסוף הברייתא. האם יוצא דופן זה לידה או לא לידה? מה צריכים לחזור לגבי אדם? זה הרי מובן מאליו. ועוד, קושייה נוספת, הברייתא אומרת, ודם היוצא משם. מה זה משם? מקום ולד משמע, מהמקום שיצא הולד. איפה יצא הולד? לא דרך הפתח של הרחם, אלא דרך הדופן. אז כנראה מדברים פה על אדם שיצא דרך הדופן. אלא אמר רבי יוסף, אני אסביר לך איך אני לומד את הברייתא. כגון שיצא הולד ודם דרך הדופן. לא מדובר פה על אדם קושי שלפני הלידה, מדובר פה על אדם של הלידה. במה נחלקו חכמים ורבי שמעון? ובמקור מקומות תמי כמפלגי, עצם המקור, עצם הרחם, האם הוא תמי או לא תמי? מר סבר, לפי רבנן, מקור מקומות תמי. לכן, מכיוון שהמקום שלו הוא תמי, אומרים חכמים, נכון, לפי דעתנו, האישה הזאת לא נתמת כיולדת, אבל מה? אדם הרי עבר ונגע ברחם. מכיוון שהוא נגע ברחם, הוא נטמא מהרחם. אז לכן זה יהיה תמי האדם הזה. עכשיו, אחרי שאדם הזה נהיה תמי, האישה, הוא נגע באישה, אז הוא מתמא את האישה. עכשיו, הוא לא עושה אותה כמו נידה או משהו כזה. הוא מתמא אותה עד הערב. ומר סבר, רבי שמעון אומר, לא, מקור מקומות האור. ולכן, אפילו שאדם נגע דרך הדופן, אנחנו לא מתמים את הדם הזה. כי הדופן לא מתמא. מה תגיד? שזה נחשב דם נידה? לא. דם הדופן הוא לא נחשב דם נידה, זה כמו דם מכה, והוא יהיה טהור. אמר יש לקיש, לדברי המתמא בדם, לפי דעת חכמים שמתמאים את הדם שיצא דרך דופן, אז מתמא באישה. הוא מתמא תומת נידה, אישה שיוצא לדם מהדופן. ולדברי המתאר בדם, לפי רבי שמעון שמתאר בדם שיוצא דרך הדופן, מתאר באישה אם היא רואה דם דרך הדופן. ורבי יוחנן אמר, אף לדברי המתמא בדם, גם לפי חכמים שמתמאים בדם שיוצא דרך הדופן, מתאר באישה, הם מתארים אישה שיצא לדם, שהיא ראתה דם דרך הדופן. אומרת הגמרא, ואז דרבי יוחנן, שרבי יוחנן אומר שדם שיוצא, דם נידה שיוצא דרך הדופן הוא טהור, הוא הולך לטעמי, הוא הולך לשיטתו. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מניין שאין אישה טמאה בתור נידה או בתור זיווה, עד שיצא מדווה, הכוונה לדם, דרך הרוותה, באותו מקום, לא דרך דופן. שנאמר, כתוב אומר לגבי אישה נידה, ואיש אשר ישכב את אישה דווה, נידה, וגילה את הרוותה, את מקורה הערה. אז רואים מפה שדם זה דווקא דרך המקור, מלמד שאין אישה טמאה עד שיצא מדווה, הכוונה לדם, דרך הרוותה. אמר יש לקיש משום רבי יהודה נשיאה, מקור שנעקר, דיינו חתיכה בשר מהמקור שנעקר ונפל לארץ, טמאה. האישה נטמאת בזה שיצא מן החתיכה מהרחם ונפל לארץ. שנאמר, הפסוק אומר ביחזקאל, יען ישפך נחושתך ותגלה הרוותך. מה הכוונה נחושתך? הכוונה החלק מהרחם. רואים מפה שאפילו שתשפך נחושתך, דהיינו שהמקור, שולי הגוף של האישה נשפך מהגוף, ותגלה הרוותך, עדיין יש לזה שם של הרווה, כאילו שזה היה במקום, ולכן זה מתמא. שואלת הגמרא, מתמא למים, מה זה מתמא את האישה? היא למה לטומאת שבעה, כמו נידה, כמו שהיא ראתה דם נידה? לא יכול להיות, הרי לגבי זיווה כתוב דם המרחמנה, שהיא נטמאת בנידה. אם זב מן אדם היא נטמאת נידה, ולא חתיכה של בשר, אלא לטומאת ערב, היא תהיה טמאה עד הערב, כי היא נגעה בחתיכה כשיצאה מגופה. אמר רבי יוחנן, מקור שהזיע. מה פירוש המקור שהזיע? שיצא משם דם לבן, צלול כשתי טיפי מרגליות. האישה תהיה טמאה. למאי? לעניין מה היא תהיה טמאה? זה הרי לא דם אדום. היא למה לטומאת שבעה, שהיא נחשבת נידה כי יצא מן הדם מהמקור, לא יכול להיות, הרי אמרנו משנה, חמישה דמים טמאים באישה, רק חמישה מראות, אבל לבן לא מטמא באישה, ותו לא, מראה לבן, הוא לא טמא, אלא לטומאת ערב. למה? כי שתי הטיפות האלה נגעו במקור, וכשהם יוצאים, הם נוגעים באישה והם טמאים אותה. למה דווקא הם יצאו שתי טיפות? ודווקא תרתי, אבל חדה אימה מעל מעטיה. אם רק טיפה אחת יצאה טיפה לבנה, אפשר לומר שזה בא מהדפנות של צידי המקור, וזה לא מטמא את האישה. למדנו במשנה, כל אנשים מטמאים בבית החיצון. זאת אומרת, אפילו אם אדם לא יצא לגמרי החוצה, אלא הוא עדיין נמצא בבית החיצון, כבר אנשים טמאות, כי הפסוק אומר, דם יהיה זווה בבשרה. אז מדייקים מזה, אפילו שהאדם עדיין בתוך בשרה, כבר יכולה להיות טמאה. שואלת הגמרא, היי, ניהו בית החיצון, איפה זה בדיוק המקום? אמר יש לקיש, כל מקום שבשעה שהתינוקת יושבת, וכשהיא יושבת אז נפתח קצת הרחם ונראה. כל מקום כזה שנראה נחשב בית החיצון. שואלת הגמרא, אמר לי רבי יוחנן, זה נקרא בית החיצון? אותו מקום גלוי הוא אפילו אצל שרץ, הרי יש דין ששרץ מת, שהוא נוגע באדם, הוא מטמא אותו. אם הוא נוגע באדם מתחת לבית השכי, זה נקרא בית הסתרים, אז זה לא מטמא אותו. עכשיו, אנחנו אומרים שכל מקום שהוא מוסתר אצל האישה, אצל הבן אדם בכלל, זה נקרא בית הסתרים, שטומאת מגע הוא לא נטמא בבית הסתרים. אבל פה המקום ההוא נחשב גלוי אפילו לטומאת שרץ, שאם שרץ יגע זה מטמא, אז בוודאי שזה נחשב שזה יצא ממנה, זה מטמא אותה, זה לא בבשרה. זה יוכל למקום פנימי, אז ברור שזה מטמא, אלא על מה מתכוונת המשנה שבבית החיצון, שאפילו שזה בתוך בשרה, כבר זה מטמא, אלא אמר רבי יוחנן, עד בין השיניים. כבר יש מקום של טלטלי בשר, שנמצא בין הרחם לבית החיצון של הגוף, זה נקרא בין השיניים, ששם זה נחשב הבית החיצון. ויש איזשהו הסבר שמסבירים, שיש כמה דעות מה הכוונה בין השיניים, בין המפרשים, ויש כאלה שמסבירים שזה הכוונה בתוך המעבר של הרחם, אל הרחם, יש כאלה אומרים שזה בפתח של הרחם עצמו, יש מין מראה כמו, ממש בפתח של הרחם, בצוואר הרחם, יש קצת אחרי ההתחלה יש כזה מין מראה כמו שיניים, שיש כאלה שאומרים שזה הכוונה בין השיניים. יש בזה ויכוח גדול גם בין פוסקי זמננו. בכל אופן, זה נוגע הרבה להלכה למעשה, מתי האישה נתמת ומתי היא לא נתמת, אם יש כל מיני דברים שעושים לה ברפואה וכדומה, האם זה מטמא אותה דם או לא מטמא, אז יש בזה נידון גדול. בכל אופן, עד בין השיניים זה נקרא עדיין בית החיצון, ומשם לכיוון החוצה מהגוף, כל המקום הזה, אם יש שם אדם, זה כבר מטמא. אם הגיע לשם אדם, זה מטמא אותה, אפילו שזה לא יצא לגמרי החוצה. היבעיה לאו, מה יהיה הדין באותו מקום שבין השיניים עצמו? האם כלפנים, האם זה נחשב כמו תוך הגוף, או כלחוץ? מבואה הגמרא, כן, אם זה כבפנים, אז היא תאורה עדיין. אם זה כבר נחשב כמו בחוץ, אז היא טמאה. מביא הגמרא ראיה תשמע לתני רבי זכאי. רבי זכאי למד ברייתא כזאת. עד בין השיניים זה נחשב כמו לחוץ וזה מטמא. אבל בין השיניים עצמם כלפנים והיא תהיה טהורה. עד לפה הבאנו הסבר אחד מה הכוונה בית החיצון. הגמרא מביאה הסבר אחר. במתנית התנא בברייתא למדנו שבית החיצון הכוונה מקום דישה. מה זה נקרא מקום דישה? מהי מקום דישה? אמר רבי יהודה, מקום שהשמש, הכוונה לאמה, דש. איפה שמגיע בשעת הביאה, זה נקרא בית החיצון, ובכל מקום כזה שנמצא שם אדם, אז זה מטמא כנידה. כנידה וכזיבה. תנו רבנן, הפסוק אומר לגבי נידה בבשרה. הלשון של הפסוק, דם יהיה זובה בבשרה. מה זה בבשרה? אפילו שזה בתוך בשרה, היא כבר נטמאת בנידה. מלמד שמטמאה אפילו בפנים, כמו שהיא מטמאה מבחוץ. ברגע שהאדם יצא מהמקור לפרוסדור, היא כבר טמאה, אפילו שזה מתעכב בכותלי הרחם. ואין לי אלא נידה. הפסוק מדבר לגבי נידה, אני מבין שזה מטמא דם גם אם הוא יצא רק לבית החיצון. זבה מנין, תלמוד לומר, לגבי נידה כתוב, זובה בבשרה, לשון של זיבה. זה בא להגיד שגם זבה מטמא אותה בבית החיצון, אדם. הפולטת שכבת זרע מנין, אישה שקיבלה שכבת זרע מבעלה והיא פולטת את זה בתוך 3 ימים, מאיפה אנחנו לומדים שגם פה עצם זה שנמצא בתוך כותלי הרחם זה כבר מטמא אותה, כאילו שזה יצא החוצה ממנה. תלמוד לומר, יהיה כל מה שיהיה בבשרה מטמא בפנים, כאילו שזה נמצא בחוץ. ורבי שמעון אומר, לא, השכבת זרע לא מטמא בפנים, רק מבחוץ. למה? דיה כבועלה. אתה לא יכול להחמיר עליה יותר מאשר בעלה בעצמו, הרי שכבת זרע, כשזה בזכר, זה לא מטמא עד שזה יוצא החוצה. אז אם כן, אותו דבר גם אם זה נמצא אצל האישה, זה לא מטמא עד שזה יצא החוצה. עד שתצא תומה לחוץ, מה בו עליי לא מטמא עד שתצא תומה לחוץ, עד שזה לא יצא הזרע החוצה, אז הוא לא נטמא. אף היא, גם היא לא תהיה טמאה, אינה מטמאה עד שתצא תומתה לחוץ, ולא כשזה נמצא בכותלי הרחם. שואלת הגמרא, וסבר רבי שמעון דיה כבועלה, איך רבי שמעון סובר שמטמאים את האישה שיוצא מן השכבת זרע בדיוק כמו הבעל, רק כשזה יצא לחוץ? והתניא, הפסוק אומר, ורחצו במים וטמאו עד הערב. זה מדבר שם, התחילת הפסוק הוא כזה, ואישה אשר ישכב איש אותה שכבת זרע, אז כתוב, ורחצו במים וטמאו עד הערב. אמר רבי שמעון, וכי מה בא זה ללמדנו? מה אתה בא להגיד שהבעל צריך טבילה? כתוב, איש כי תצא ממנו שכבת זרע, ורחץ במים את כל בשרו. כל אדם שצא ממנו שכבת זרע הוא נטמא. ואם לעניין נוגע בשכבת זרע שהוא טמא, וזה בא להגיד שאישה, בגלל שהבשר של הנגע מבחוץ בשכבת זרע היא תהיה טמאה, הרי כבר נאמר למטה, או איש אשר תצא ממנו שכבת זרע, לומדים שמי שנוגע בשכבת זרע גם הוא נטמא. אלא, מה לומדים מזה שכתוב, ואישה אשר ישכב איש אותה שכבת זרע ורחצו במים וטמאו עד הערב? שאישה שנבעלה היא תהיה טמאה, אפילו שהשכבת זרע היה בתוך הגוף והוא לא יצא מחוץ לגוף, ואפילו שזה נקרא תומת בית הסתרים, בדרך כלל כשדבר שהוא מטמא במגע נמצא במקום בית הסתרים הוא לא מטמא, בשביל זה התורה אומרת שפה זה כן מטמא, מפני שתומת בית הסתרים היא, כי השכבת זרע הרי נוגעת באישה בתוך בית הסתרים, במקום מוסתר, ותומת בית הסתרים בדרך כלל אינה מטמאה, היינו אומרים שגם פה היא לא תהיה טמאה, אלא שגזרת הכתוב היא שהיא כן תהיה טמאה. אבל בכל אופן רואים מפה שרבי שמעון אומר שלא, לפי רבי שמעון לא אומרים דיה לאישה שתהיה כבעלה, כי הרי בעלה לא נטמא בבית הסתרים, כשהזרע נמצא בבית הסתרים אצלו. ולעומת זאת, האישה כן נטמאת מתי שהזרע נמצא אצלה בבית הסתרים. תרץ את הגמרא לא קשה, שזה לא סותר. כאן, מתי אני אומר שהאישה תהיה יותר חמורה מבעלה, שהיא תטמא שהשכבת זרע נמצא אצלה בבית הסתרים, מדבר במשמשת, ששם יש גזרת הכתוב, שהיא תהיה טמאה גם בבית הסתרים. מה אני יכול לעשות? זה הפסוק אומר. אבל כאן, מתי אני אומר, תשמע, אתה לא יכול להחמיר על האישה, על הזרע שנמצא אצל האישה יותר מאשר יותר מאשר הבעל, מדובר בפולטת את השכבת זרע. לכן, כמו שבעלה לא יהיה טמאה עד שהשכבת זרע יוצא לגמרי לחוץ, גם האישה לא תהיה טמאה עד שהשכבת זרע תצא לגמרי. שואלת הגמרא, בפולטת? מדובר פה שהיא פולטת שכבת זרע. תיפוק לי, גם כשהזרע לא יצא עדיין, כבר היא תהיה טמאה. דה השימשה. יש פסוק שאומר שעצם זה שמשמשת היא נטמאת. כמובן, מדובר בזמן שיש טומאה וטהרה, שנזרים מטומאה וטהרה. אומרת הגמרא, דובר כשטבלה לשימושה, זאת אומרת מיד אחרי שהיא שימשה היא טבלה, ולמחרת היא פלטה שכבת זרע, מה שהיא קיבלה בזמן התשמיש של אתמול. ועל זה רבי שמעון אומר שמתי היא תהיה טמאה? רק כשזה יצא לחוץ, אבל כשזה בפנים היא לא טמאה, כמו שבעלה לא יהיה טמא בזמן הזה. שואלת הגמרא, למימרא דמשמשת בטומאת ערב סגילה? מה, אישה שמשמשת יטמאה רק עד הערב? יוכל להתבול ובערב היא תהיה תאורה? והאמר רבה, משמשת כל 3 ימים אחרי התשמיש אסורה לאכול בתרומה. מה קרה? 3 ימים? שאי אפשר לה שלא תפלוט. לא יכול להיות שהיא לא תפלוט שכבת זרע במהלך 3 הימים האלה. זאת אומרת, השאיבת זרע נמצא אצלה בתוכה, וכל פעם יוצא שכבת זרע, כל פעם כשיוצא היא נתמת, אז מה זה יעזור שהיא תטבול? הרי יוצא מנה עוד פעם שכבת זרע, והיא עוד פעם נתמת. אז שלושה ימים אחרי התשמיש, אסור לה לאכול תרומה, אחר כך היא תטבול, היא תהיה תאורה. גם אם אחר כך יצא מנה שכבת זרע, אחרי שלושה ימים זה כבר מסרחת, וכבר אין לשכבת זרע כמובן, וזה כבר לא מתמה יותר. אבל בכל אופן, אז קשה... לעניין מה רבי שמעון אומר, דיה כבועלה. שכבת זרע שיוצא למחרת, והיא עדיין טמאה, כל השלושה ימים היא לא טובלת. תרץ את הגמרא במאי עסקינן. מתי אומר רבי שמעון, דיה כבועלה, שהתבילוה במיטה. היא לא הלכה לטבול, אלא היא נשארה מצב של שכיבה, וככה לקחו אותה וטבלו אותה במקווה. היא לא, יכולה, היא לא הלכה, אז לא יצא מן השכבת זרע. אז מכיוון שלא יצא מן שכבת זרע, אז היא לא נטמאה. אבל למחרת, כשהיא נעמדה, אז היא פלטה שכבת זרע, ואמר רבי שמעון על זה, דיה כבועלה. כל זמן ששכבת זרע נמצא בבית הסתרים, היא לא נטמאת, אבל ברגע שהוא יוצא, רק אז היא תהיה טמאה. דיה כבועלה. שואלת הגמרא, מכלל דחיקה, אמר רבה, דאזלה היא בקרעה וטבלה, שהיא הלכה ברגליה וטבלה. זאת אומרת, זה נראה מפה שרב מדבר, מה פירוש שהיא לא יכולה, שלא תפלוט שלושה ימים והיא תהיה ודאי טמאה? מדובר שהיא פשוט הולכת ממקום למקום, היא ירדה, היא טבלה, וחוששים שמה כל הזמן יוצא מן הזרע. אם כן, נשאלת השאלה, דילמה בעדה דקאזלה שדיתה, יכול להיות שכשהיא הולכת לטבול, כל הזרע כבר יצא, ואחרי זה היא טבלה, אחרי זה היא לא יוצא מן עוד פעם זרע, כי כבר הכל יצא בדרך למקווה, ואז תהיה מותרת לאכול בתרומה, כבר באותו יום, בלילה. אחי תימה, אם אתה אומר, אתה יודע, זה לא ודאי שיצא מן השכבת זרע בשלושה ימים האלה. אבל איך תדע, אולי לא הכל יצא מיד באותו זמן לפני שהיא טבלה. דילמה השתייר, אולי נשאר עדיין, ויצא בשלושה ימים, לכן הוא מתמה, זה רק מספק. היא האחי, אז למה הוא אומר, אי אפשר לה שלא תפלוט, לא יכול להיות שלא. תגיד, חיישינן שמה נשתייר מבא אלי. אם זה ספק, אז תגיד, זה בלשון של ספק. אבל פה רבה אומר, לא, זה ודאי. שלושה ימים אי אפשר שלא תפלוט. אלא אומרת הגמרא לרבה, שהוא אומר שהיא ודאי לא פולטת את כל השכבת זרע, נמי כשהתבלוה במיטה. הוא מדבר שהתבילו אותה, היא נשארה בשכיבה, ולכן הזרע לא יצא. אז לכן חייב להיות שכשהיא תלך, יצא מן השכבת זרע. ולא קשיה. אז אם כן, הקשנו לפני כן, שרבה אומר שהתמאה כל שלושה ימים, אז איך כתוב שמשמשת התמאה רק עד הערב, ובערב היא כבר תאורה? כאן, מה שרבה אומר שהתמאה כל שלושה, מדובר במתהפכת, אחרי, שומעת ככה, היא מתהפכת במיטה אחרי התבילה, ולכן זה יוצא מנה לאט לאט הזרע. אז התמאה כל השלושה ימים, וכאן, מתי רבי שמעון אומר, שיכולה לטבול, אחרי שהיא שימשה ותהיה תאורה בערב, ושאינה מתהפכת, ולכן היא שוכבת. אז הזרע לא יוצא, ואם טובלים אותה ככה, הזרע גם כן לא יוצא. מה תגיד, אחר כך זה יצא? לא, היא גם אחר כך לא מתהפכת, לכן הזרע נשאר ולא יוצא. אז עד הערב היא טמאה, ולמחרת אם היא עומדת, אז הזרע יוצא, אז היא נטמאת. למה באמת רבה מדבר במקרה כזה שהיא... מתהפכת, ולכן היא טמאה כל השלושה ימים, וזה לא יעזור שהיא תטבול? ורבה קרקה, הוא מבאר את הפסוק שמדבר, שהפסוק אומר שאישה שטובלת תהיה תאורה, היא תהיה תאורה, הוא אומר ככה, ואחיקה אמר, כי כתב רחמנה, שאיש ואישה ששימשו, הפסוק אומר, ורחצו במים ותמו עד הערב. זאת אומרת שיכולה לטבול בערב ולהיות תאורה. זה מדובר שהיא שוכבת ושאינה מתהפכת אחר כך, לכן הזרע נשאר באותו מקום, לכן היא תאורה. אבל במתהפכת, אם אחרי שתבלו אותה היא מתהפכת במיטה במקום למקום, אז נכון שכשהיא תבלה היא ניתה תאורה, אבל כל שלושה ימים אסורה לאכול בתרומה, למה? כי מכיוון שהיא מתהפכת, שאי אפשר לה שלא תפלוט זרע, ואז כל פעם כשתפלוט היא תהיה טמאה, אבל על כל פנים... אם בזמן שהיא לא מתהפכת, אבל ובזמן שלא יצא ממנה הזרע, היא יכולה באמת לטבול באותו יום, ובערב היא תהיה טהורה. עד כאן דף ממלף.